אנחנו מרבת תלמידים, עמוד קכ"ו, באמצע עמוד. והתלמיד אשר התענג יותר אכל לימודו דבר קל מאכל לימודו דבר קשה, סימנו שאין תענוגו אמיתי תענוג גן עדן, רק מן מיעוט עבודה ומן מנוחתו והתרשלותו תענוגו. ובאמת, האם יש דבר קל בתורה? למשל, שתחלת ללמוד גמרא, למדו עם חבר ראשונה ובמציא השניים אוחזים שהוא קל לילד. והאם באמת קל הוא? וכמה תלכו, קראו והעמיקו בעלי התוספות ושאר המפרשים הראשונים האחרונים בזה, וגם לך יש עוד מקום להתגדר בו. וכשתתייגע ותזכה, עוד הרבה תגלה בו. ובכל מקום ובכל עניין יכול אתה להתייגע, להעמיק ולהוציא חלק יותר גדול מכוחך ומנפשך ומנשמתך לדבקם בתורה ובאין סוף הנמצא בו. יש אפשרות להתעמק בכל דבר. הרבה פעמים אם אני בדרך ואני לא, אין לי משהו שאני יכול ללמוד, אני לוקח את הדבר הכי פשוט, מתחיל לחשוב. אני גיליתי הרבה חידושים תוך כדי סיפור, פשוט סיפור בצורה פשוטה. לבן שלי, אני זוכר פעם, היום הראשון של החדר, אז לביתי אותו לחדר. בדרך לחדר, אז לא זוכר איך הוא הזכיר את הכותל. דיברנו על הכותל ומה זה בית המקדש, מה זה אבן השתייה. ותוך כדי שיחה איתו, פתאום התחדש לי שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מהקדוש של החול. אף פעם לא שמתי לב לזה. שאבן השתייה, משם הקדוש ברוך הוא התחיל את הבנייה, מהקודש הקודשים, ומשם הושתת עולם כלפי מטה. סתם מושג, תוך כדי שאתה, אפילו דבר פשוט שאתה מעיין בו, אתה יכול למצוא בו דברים שאתה לא שמת לב בעצמך. לתורה יש מלא מלא רבדים, ותמיד זה תלוי בריכוז של האדם ובהשקעה של האדם. לכן כל עניין שאתה בא ללמוד, אם תקל את העניין בעיניך למור, זה עניין קל ונוח להבין, אז קשה כבר שתרד לתוך עומקו, ולפעמים אף בפשט הפשוט תיתה. וחז"ל אמרו עתיקת הקשיא מחד, כן נתנאל? מראה שלנו יותר קשה משהו שכבר למדת מאשר משהו, כן? בשעה אחת וחצי עד שתיים וחצי אנחנו לומדים יומה. עתיקת הקשיא מחד, מפני שחושב הוא בטח הבין את העניין בן הקל, כיוון שכבר למדתי, ואז הוא לא משקיע את הריכוז שלו, ואז בעצם הוא לא לומד זה טוב. וכמן שאינו משנה את מותנם מתחזק בכל כוחו לדבר, ואין נפשו יוצאת לאחוז בעניין לעבוד ולהעמיק בו, אינו מבינו. אני רואה את זה על עצמי, הרבה פעמים אני אומר לאנשים, תקשיבו לשיעור בפעם ראשונה שעברתי את הספר. יש לי הרבה פעמים סדרות של אותו ספר שעברתי כמה פעמים על האתר, ואני תמיד אומר, הסדרה הראשונה הכי טובה. אז אני לא שלטתי בספר כמו בסדרה השנייה והשלישית. נכון, אבל יותר השקעתי בו. מטבע הדברים, אתה לא מכיר משהו, אתה משקיע בו. וזה עצוב, הוא נותן לנו פה מוסר אמיתי. בן אדם כשהוא חוזר צריך להשקיע, להשקיע את המחשבה, לאו דווקא ללכת בצורה יותר איטית, אבל שיהיה השקעה אמיתית.
אפשר לדוגמה פה פעם עכשיו? אני אתכון. נותנים מעלות, לפני שהיו כללים, אז לא היינו יכולים לקחת את המסכת לפני 8 שנים. כי כתן זה היה כל 8 שנים וחוזרים למסכת ועמוד. כי הרבה זה היה מציב בדרך כלל כל השיעור הקודם היה בערך חצי או התחלה של השיעור הזה, ואז אחרי זה כל מה שהתפתח לו בכל החידוש.
יפה, ככה זה צריך להיות, זה מה שהוא אומר פה, שבן אדם צריך להשקיע את כוחותיו. אבל מי הוא האיש אשר לא יבין כי כל עניין בתורה עמוק עמוק הוא, כשיתייגע וכשיעמיק יגיע לעמק המלך מלכו של עולם. ומי הוא האיש הישראלי אשר לא תזדעזע נפשו כולה לצאת לקראת האינסוף ולעבוד בכל כוחה את עבודתו, לחשוב את מחשבת השם ולהבין את דעת אלוקים. בטח יש לך זמנים שאחר שלמדת איזה חידוש טוב ונתפעלת ממנו, עובר עליך רוח קינה של קדושה על התנאים המוראים ועל שאר הגאונים והצדיקים זכותם יגן עלינו למור. הלא גם הם ילידי ישעיהו, ומכל מקום זכו לגלות כל כך תורת השם בעולם הזה. את כל בית ישראל העירו, ואף בעולם העליון השם יתברך אומר בישיבה של מעלה, הלכה משמם. ואני נמלה קטנה, מערכי בין העריות של המרכבה האלה. אבל למה תסתפק ברוח הקינה לבד ולא תרצה גם לצאת בעקבותיהם? ראינה בכל גדלות נשמתם צדקתם שאין לנו השגה בהם, כמה התייגו ועבדו. מכל העולם התרחקו ולעבדת התורה התמסרו, ובשעה שלמדו כמה יגעו, והגמרא אומרת שרב היה מעין בשמיתה, הוא פצץ את אצבעותיו, והאדם היה שוטט ולא היה מרגיש. הגמרא אומרת שהרמת ריכוז שלהם, זה היה גדילה שלהם. אם בן אדם מתרכז, אם בן אדם באמת משקיע בכל כוחו, אז הוא גדל. היה אחד שהגיע למכון מאיר, הוא בא מאיזשהו קיבוץ שהיו מגדלים בננות. היה אחד ענק, והוא היה, היה גדל כעובד קיבוץ, לא הכירו בתורה. אבל כשהוא הגיע ללמוד בישיבה, הוא כל כך השקיע את הריכוז שלו, שכשהוא היה יושב על הגמרא, הוא היה מזיע כאילו סוחב הרימות של בננות. היית רואה את הענק הזה, יושב עם משניות קטנות, ומשקיע את כל הריכוז, את כל הכוח, ואתה רואה אותו מזיע, 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 מרוב ריכוז. חורף, כולם קופים, והוא נוטף סביבו. בסדר, היום הוא כבר רב יישוב. הוא הגיע מכלום, לא ידע כלום, לא ידע מה זה תורה מסיני. כלום. גדל, גדל, אבל הוא השקיע. זה המפתח. כמה בן אדם באמת משקיע את הכוחות. לנו זה קל. היה... אבא שלי סיפר לי שהיה להם אורח השבת, שאמר לאבא שלי, הדור שלכם, הדור שלכם עמל בתורה, הדור שלנו לא יודע מה זה לעמול בתורה. מישהו צעיר ממני. אז אבא שלי שאל אותו, מה פשט? א', איך אתה יודע שהדור שלנו עמל? ולמה אתה אומר שהדור שלכם לא עמל? אז הוא אמר ככה, הדור שלכם, גם אם 20 שנה הם עזבו את התורה, הם עכשיו בעסקים או בעולם אחר, הם זוכרים מה שהם למדו לפני 20 שנה. הדור שלנו, הכל קל, לוחצים על שוט בר אילן, לוחצים על... הכל קל, נותנים את הכל קל, שוט משתיים. בן אדם אף פעם לא צריך לעמול. כשנותנים לבן אדם את הדבר בקלות, אז הוא גם מאבד זה בקלות. באנגלית אומרים easy come, easy go. מה שבא בקלות הולך בקלות. בן אדם אבל בכל דבר יש רבדים, יש מקום לעומק, יש מקום להתעמקות. אם בן אדם באמת משקיע, אז גם בדור שלנו יכול להיות עמל של תורה. אז אבא שלי הזכיר לי, אני לא יודע אם אתם זוכרים, משה ודאי זוכר. לפני 3 שנים, כשהישיבה התחילה, הייתי תמיד לומד עם מחשב לידי, עם לפטופ לידי. זה היה סוף עידן אצלי. זה היה סוף העידן המחשב אצלי. הסתובבתי עם מחשב נייד והייתי לומד וכותב, ובאמת אני עד היום משתמש עם מה שכתבתי אז. אבל כל פעם שאני מסתכל על הסיכומים שלי של אז, אני לומד אותו מחדש, אני לא זוכר כלום. למה הפסקתי לעבוד עם המחשב? כי זה היה מדי קל. הייתי קורא, בודק, רואה ראשונים, רואה שיטות, תוך 2 דקות מסכם שיטות ראשונים על פרשת שבוע, על כל מיני נושאים, לא זוכר כלום. היום אני יושב עם מחברות, כשאני בעצמי לומד, אני כל הזמן מסכם בכתב. כי מה שבן אדם צריך לכתוב ולחשוב, והכתיבה הולכת יותר, זה הולך יותר איתי. לא זה כלום, כל מה שלמדתי, 3 שנים למדתי עם מחשב, סיכמתי על מחשב, זה מדי קל. הייתי לומד את הגמרא תוך כדי מקליד, לא זוכר כלום. 3 שנים למדתי מחשב, 3 שנים לתימיון. אני אומר, אני לא זוכר כלום מהשנים האלה. אני לא זוכר את הלימוד של השנים האלה. לא את הראשונים ולא את הגמרות, והייתי מסכם. יש לי את הסיכומים. השיעורי פרשת השבוע שאני מעביר במכון מיר בשנתיים האחרונות, זה על פי הסיכומים קודם. אני מוסיף קצת, אבל העיקר זה הסיכומים מהם. הם סיכומים טובים. אבל זה לא זה. אני צריך את הסיכומים, אני לומד אותם מחדש. זה ממש לימוד חדש. מה שבא בקלות הולך בקלות. בנאדם צריך לדעת שההשקעה יש לה ערך. דוד המלך אמר, אף חוכמתי עמדה לי, דרשו חזל, חוכמה שלמדתי באף. כשהיה לי קשה, זה מי שהחזיק מעמד. מאיפה שבן אדם משקיע מאמץ, זה מה שנשאר איתו. ומעריזה ליטה, שגם כשלמד פשוט בתורה, כל כך התייגע עד שזה הרבה שטפה ממנו. ואתה נמלה קלה בערכה, אף להתייגע לא תחבוץ, לא רוצה. מה? לכן כל עניין בתורה תכבד עליך, ויותר באת ללומדו יהיה ביניך כחמור וקשה. אבל לא תחמיא את העניין עליך כל כך עד שתתייש ממנו. וכן אף כשאתה בא אל עניין שגם בפשטותו חמור הוא, לא תיפול רוחך בקרבך למור קרשה הרבה ממוחי והשגתי הוא, כי על ידי זה תתרושל נפשך וירפה שכלך ולא יעבוד. רק חשוב, עניין חמור הוא, אבל גם בי רוח ודעת אלוקים, אתחזק ואוכל לו בעזרת שם יתברך. וזה מאוד מאוד חשוב. היה לנו פה פעם בדף היומי, הגענו לאיזו סוגיה, ומישהו במדרש אמר לי, איך תעביר את זה? יש כל כך בירושלים, יש כל כך באחרונים, איך תעביר סוגיה זו בדף יומי? במשך שבוע כל זמן התלוצץ, הוא ראה שאנחנו מתקרבים לאותו עמוד, הוא כל זמן צחק ואמר, אני רוצה לראות אתכם בדף יומי לומדים את הסוגיה הזו. אני רוצה, והוא לא ידע, אבל הוא הטיל בי סוגיה של נחיל של דבורים, בבבא בתרא. הוא הטיל בי ממש אימה מהסוגיה. אני לקחתי 2-3 הכנתי, בסוף עברנו, זה מה שהרב פיינשטיין לימד אותנו בשיעור. הוא תמיד, הוא לא היה אומר לנו אי פעם שסוגיה היא קשה. מגיע לסוגיה, מסיים את עמוד, כאילו זה היה עמוד קל, קשה, כל שיעור עמוד, לא דופק חשבון. עוד שיעור, עוד עמוד, ואף פעם לא שמנו לב שדף אחד היה יותר קשה מהשני. כשאתה מכין ואתה מסביר, בסדר, זה, כשהייתי צעיר, חשבתי שהגאונים יודעים להיכנס לכל מיני דברים מסובכים ולסבך עניין. אחר כך זכיתי לשמוע את הרב שלמה פישר, והוא העביר שיעורים מהפסוק עד הקצות, עד אחרוני האחרונים. הוא היה מסכן לך את הכל בפשטות. היית הולך לשיעור שלו, מסודר, מובן. ראיתי שגאון זה מי שיכול לקחת את מה שמסובך ולהעביר אותו בצורה קלה, בצורה פשוטה. לא צריך לסבך, ההפך. צריך שהדבר יהיה פשוט. עכשיו, מה שהוא אומר פה על העבודה הקשה, אחד מהקשיים של הדור שלנו זה שלא מספרים לנו כמה גדולי עולם עבדו קשה. ולא רק זה, אלא שאומרים לנו כל מיני סיפורים, הוא יש לו זיכרון פוטוגרפי, וכל מיני דברים שזה סתם מחליש את האדם. יותר חשוב שאנחנו נדע שהרב עובדיה יוסף היה לומד כל לילה, והיה מגיע לבית מדרש כי לא היה לו מספיק כסף לקנות אור בבית שלו, והיה לומד, היה בבית כנסת, היה את האש תמיד, היה איזשהו נר שהיו נר זיכרון, היה דולק בבית כנסת, ושם הוא היה לומד קדימה, ליד איפה שהחזן עומד, הרב עובדיה יוסף היה עומד קדימה בבית כנסת, שם איפה שליד עמדת החזן היה נר זיכרון, כי לא היה לו את הכסף בעצמו לממן נר בבית, היה לומד שם, ובחורף כשהיה יורד גשם בבית כנסת, אז היה דלף ממש מעל הראש שלו, איפה שהוא היה נשען על הספרים, היה מטפטף עליו, על הגב שלו. אז מאחורי הבית כנסת, הוא היה רב הבית כנסת בגיל 19, מאחורי הבית כנסת היה להם כל מיני מזרונים, מזרונים ישנים, כשאורחים היו באים היו ישנים שם. אז הוא היה שם מזרון מעל הגב שלו וממשיך ללמוד. כך הוא היה לומד בלילה, שעות יושב ולומד וחוזר עם המזרון על הגב. כשמזרון אחד היה מתמלא מים, היה זורק את הצידה, שם מזרון יבש וממשיך ללמוד. זה הגאונות של רב עובדיה יוסף. כן, זה העמל האמיתי הזה. הרב רום אמר לי שאנשים רוצים לגדול בתורה, והם לא יודעים שכדי לגדול בתורה צריך לעבוד שנים ובלי להפסיק. הוא הגיע גם כן, הוא הגיע סך הכל, לא היה לו רקע חזק, אבל הוא עבד. הוא עבד ועבד ועבד. בסדר, אז בן אדם גדל. אז מה שהוא אומר לנו פה, להזיע מתוך הלימוד ולהשקיע את הכוחות, צריך לדעת שאין מי שעשה את זה בלי זה. אין אדם בעולם שהתקדם. אתם יודעים איך הרב קאטי כתב את הספרים? הוא היה חוזר מעבודה ויושב ולומד, ואולי היה מפסיק לאכול. אשתו הייתה מאכילה אותו תוך כדי שהוא לומד, כמו ילד קטן. הוא היה לומד והייתה מאכילה אותו. כך הוא למד, ככה הבת שלו כותבת בביוגרפיה. אז בסדר, אז יצא לנו חיבור אדיר של קאטי. כולם מכירים. צריך לדעת שאין אדם שהשיג גדלות בלי להשקיע ככה. זה רק השגעה ככה. אני יודע שאחד מהרבותיי היה לומד בבית מדרש, היו קבוצה של שלושה שלמדו בבית מדרש באותו זמן. אחד מהם, מספרים עליו, על הראש כל הפתוות ירושלים, שהוא היה יושב עם שני דליים בלילה, עם מים קרים, עם הרגליים בדליים. והחבר שלו, היה לו מחוות, שכל פעם שהוא היה נרדם, היה מרביץ עצמו על הראש, שמשיך ללמוד. ככה מספרים, לא הייתי שם. אבל זה לא משחק, זה צריך להיות אמיתי. קודם כל מגיע הרצון ללמוד באמת. הבעיה היא שכל האנשים באים עם המחשבה, אני הגדול מתוך זה שאני אשים את הרגליים בדלי קרח, אבל אז בחדר קפה ובלימוד הוא לא מרוכז כל היום, זה לא זה. זה צריך להיות השלב האחרון. היה נער לפני 20 שנה, שהתקשר אליי שהוא רוצה ללמוד והורים לא מרשים לו להתמיד, והוא רוצה להתמיד ולא מרשים לו. ומה יעשה, איך הוא יתמודד עם ההורים הקשים האלה? פחות, אולי 15 שנה. אז אמרתי לו, אתה מנצל את כל הזמן שיש לך, אתה מרוכז בשיעור, אתה מנצל את כל הזמן שיש לך ללמוד בלי לצאת מההפסקות, אל תבטל את ההפסקות. אני לדעתי, תמשיך לשחק בהפסקות, אבל קודם תנצל את הזמנים שאתה אמור ללמוד. תראה שאתה באמת מרוכז, שאתה מנצל את הזמנים האלה, אז נדבר על לקחת 5 דקות מההפסקה וכן הלאה. אותו דבר הבן שלי, לפני כמה חודשים נכנס לו ג'וק לראש, אני חייב ללמוד תורה גם בהפסקה. אז אמרתי, אני לא חושב שזה רעיון טוב, בשבילך יותר חשוב שאתה תשחק, מה אתה צריך ללמוד תורה? קודם תהיה מרוכז בשיעור, בוא נראה אותך מרוכז בשיעור, אחר כך נדבר על לקחת 2 דקות מההפסקה, יותר חשוב לי שתשחק בהפסקה. זה, הדגש, אלה השלבים הסופיים. הדגש הוא קודם כל מה שהוא אומר פה, כשאני, בשעות שאני לפחות לומד, שיהיה לי את הריכוז בלימוד, שאני אהיה כל גופי, כל רצונותיי, כל הריכוז שלי שבאמת יהיה בלימוד. זה השלב א', לא, השלב א' זה לא לקשור את השיער לתקרה, זה לא... טוב.